אומר רבנו, על ידי לימוד התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות, ואכן מהחשיבות של שיהיה לישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, בגשמיות ורוחניות. מה לימוד התורה עושה? עצם זה שאדם עסוק בתורה, לקיים אותה ממש, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, התורה צריכה להיות מרכז החיים של האדם. אין, כל מה שמסביב זה רק הצטרכויות, רבנו אומר. הצטרכויות זה רק בשביל שיתפקד הגוף. כל מה שמסביב, אבל המרכז של החיים של האדם צריך להיות לימוד התורה. עם בספר, כל הזמן יהודי הולך עם ספר ביד. ספר, רק כל הזמן הראש שלו בספר בספר. זה עם מיוחד. אין, אצל העמים אין דבר כזה. ספרים זה רק שהולכים לאוניברסיטה, הולכים פה, הולכים שם, אבל יהודי זה הוא, הוא והספר זה אחד. לכן חזל אמרו קודש ברוך הוא ואורייתא אחד הוא. התורה והקדוש ברוך הוא זה אחד. ברגע שאתה צמוד לתורה, כל הזמן עם התורה, אתה צמוד לקדוש ברוך הוא. וזה לנצח נצחים, זה לא רק זמני פה בעולם הזה. אדם הולך עם זה לנצח נצחים. עכשיו מה התורה עושה? רבנו אומר, עצם זה שהוא צמוד לתורה, יש עליו חן. החן נובע בענווה. הענווה עושה חן. כשיש לאדם ענווה, יש לו חן. ואז מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שהוא מבקש. הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא נהיה קשר כזה שהבקשות שלו מתקבלות. כשהבקשות מתקבלות, אז ממלא יורד לבן אדם הריצה והשיגעון שאני אעשה ואני ארוץ ואני אביא את זה ואני אשתדל. הוא רואה שיש דרך אחרת. הדרך של הבקשה זה שרבנו אמר בעל תפילה, שהמדינה של הממון השליחו את אלילי כספם מהסירחון שהם הרגישו ביחס לריח של הגרקר, של המטבח. הריח של המטבח שהגיע להם מהמטבח, כשהגיבור לקח אותם ממול להר, ששם היו מבשלים את המאכלים. איזה ריח בא להם? בא להם הריח וריחו בירת השם, כתוב וריחו על המשיח. וריחו בירת השם, לא בקשתי, לא בקשת, לא בחרב, אלא בתפילה. בתפילה הוא יביא את העניינים. זאת אומרת, שיש מצב כזה שבן אדם רואה שבתפילה הוא מביא את מה שהוא צריך, אז הוא מוריד מעליו את כל העולם. זה לא אומר שהוא לא מתעסק, אבל בתפילה. הוא מתעסק במסע ומתן, אבל בתפילה. הוא הולך לקנות, הולך למכור, עושה, אבל בתפילה. לא השכל פה עובד, נעשה ככה, זה מה שמתיש את האדם. אז כל זה נובע מזה שיש לו את החרב של התפילה. החרב של התפילה היא באה מזה שאדם יש לו את התורה צמודה אליו. תורה ותפילה, רבנו אומר, תורה ותפילה, זה מה שנותן את הכוח. כי התורה מצמידה אותך לקדוש ברוך הוא. כשאדם צמוד לקדוש ברוך הוא, יושב לו העניין הזה אמיתי. מיושב אצלו הדבר, זה לא רק שמע סיפור, שמע תורה, שמע חידוש, ככה וככה. יושב לו מעומד שאין עוד מתוודו, הקדוש ברוך הוא נמצא פה וכל דיבור שלך הוא שומע. וזה המדרגה, רבנו אומר, משיח יביא את עם ישראל למדרגה שכל מה שהם ירצו הם ישיגו בתפילה. יגיע המצב הזה, זה מצב לעתיד לבוא. אבל זה המצב שצריך להיות, על זה צריך לשאוף, אפילו בקטן, עכשיו, אנחנו כל אחד בקטנה שלו, הכל בתפילה. רבי נתן אומר, תנועה הוא לא עשה בלי תפילה. תנועה, רבי נתן קם בבוקר, הראש שלו ככה, אני הולך לשם, השם קח אותי לשם, הולך לקנות למוקים, קחת למקולת. ולמקולת, בנו שלם, תגיד, כל הזמן עם השם, מי שהיה שומע, אתה חושב זה בן אדם יצא מדעתו. כל הזמן ממלמל, לא עם מי דבר הבן אדם הזה, מדבר עם עצמו כל הזמן. כך הוא היה נראה, רבי נתן. אין, הוא אמר, תנועה הוא לא עשה בלי תפילה. תנועה הוא לא עשה בתפילה, בלי תפילה. הכל עם השם, השם תוביל אותי, השם תזיז אותי, השם תיקח אותי, השם... הכל השם, 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 זאת האמת. רק הסדרה ההרה, הצד ההר, הטבע, מסתיר את זה. מראה, מוכיח לך שכוחי ועוצי מדי עשה לי את החיים. מוכיח לך שההשתדלות שלך והשכל שלך מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, עושה איתו חסד, הוא נפגש בו. זאת אומרת, מוכיח לו שזה לא השכל שלך. מי שלא, נותן לו בסדר, הנה הצלחת בשכל, נפלת בעוד מלכודת. הנה יש לך עוד הוכחה שהשכל שלך עזר לך. נפלת. אבל מי שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותו מהכיוון הזה, הוא מתנגש בו, רואה לו, הנה השכל לא עזר. אתה רואה? השכל לא עזר, זרוק אותו כבר. השכל לא עזר, תעבור באמונה בתפילה. ואפילו שבאים לך ראיות והוכחות, וגם אנשים באים לעודד אותך, תשמע, אתה גאון. הראש שלך הוא זה שעושה את העניינים, מתאים אותך. זה הטעיה, אין מה לעשות, זאת הטעיה שבסוף תתגלה. האמת תתגלה. לכן רבנו אומר, כל אחד יקבור קבר יותר עמוק בשביל להסתיר את עצמו בבושה. איך הייתי כזה טיפש ונגרחתי אחרי האבל הזה? ככה רבנו אומר בבעל תפילה. וחפרו להם כל אחד קברים מרוב בושה להסתיר את עצמו בתוך הקבר. אז אומר רבי נתן, על ידי לימוד התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות, והחן והחשיבות של ישראל להתעלה ולהתרומם לפני כל מה שצריכים, בגשמיות ורוחניות, בכל הבחינות. אז זהו לימוד התורה, עם ישראל זה ברוך, אין, תורה, 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 מעל הכל, המשנה באבות אומרת את זה, כל מקום חז"ל הזכירו את זה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה מה שאדם צריך לעשות, זה צריך להיות המרכז שלו, של החיים. אצל הליטאים לא צריך להגיד להם את זה, הם חיים את זה ככה. לא משנה, בשעס, פוסקים, לא משנה, אבל הם חיים את זה ככה. הליטאים חיים את הקטע הזה. רבינו אמר, אני רוצה שתחקו את הליטאים בלימוד ואת החסידים בתפילה. תחברו את שניהם. אבל ליטאי, אין אצלו קטע בלי ספר. הוא הולך לסופר, תראו אותו עם ספר פה. משניות, עניינים, תק עוד פעם ראש שלו תוכן. הוא בכלל חי בעולם אחר. שעס ופוסקים, רבינו אומר, מי שטעם טעם של... של שכל, רבי מדבר על שעס ופוסקי, מי שטעם טעם של שכל, הוא לא ירצה שום תענוג אחר. הקטע הזה שאתה נכנס בכלל לעולם אחר, עולם המחשבה, עולם הלימוד, אתה בכלל... רבינו מזכיר את זה, מי שטעם טעם שכל, כגון מהרשה ואיזה מהרם שיף, הוא מזכיר כמה פוסקים רבינו שהוא לומד את הפלפול, את התענוג השכלי שיש בדבר הזה. זה התענוג הכי גדול. אבל מה, נפל עלינו העול הזה של הגויים, עול גלות מעל צווארנו, תסיר, שבן אדם, זה נראה טבעי, לגיטימי, הכל בסדר, זהו, בגלות, יש על הצוואר עול, ואתה הולך מקופף, וזהו זה. ככה, זה המציאות, זהו, וזה בסדר. ומי שיש לו שכל, תתנתק מזה כבר, וזהו זה. קשה, בטח קשה. אומר רבנו, עדי גמרא, לימוד גמרא בלילה, שפחות של חסד נמשך עליו וניצול ממחשבות שלא לשמה. לימוד גמרא בלילה, דווקא בלילה, ועל ידי זה מתקן כל הנגינה, שלא יזיק לו שמיעת כל נגינה דה סיטרה אחרה, שמזקת הרבה מאוד לעבודת הבורא ידבר. כל הנגינה של הסיטרה אחרה היא מנגנת כל הזמן. הניגון, זאת אומרת, מה זה הניגון? הניגון של האדם זה המהות שלו. מה הוא מנגן? הסיטרא אחרא מה מנגן? את הכפירות. כוחי ועוצם ידי והתאוות. זה הניגון שעשית כל הזמן מנגנת ברקע את הניגון הזה. אנשים נמשכים אחרי הניגון הזה. זה נקרא ניגון של הסיטרא אחרא. אז על ידי שהוא לומד גמרא בלילה, כתוב במחשכים ושיבן לתלמוד בבלי. זה בלילה, אני חושב בגלל שהלילה זה נקי מבלבולים, נקי במשך היום, רבנו אומר, בגלל שיש את האבות בעולם של האנשים, אז יש את הלימוד שלא לשמה. בשביל כבוד, בשביל משהו, הלימוד. אז הלימוד שלא לשמה בגמרא, תלמוד גימטריה לילית, השם של הקליפה, אומר רבנו. אז היא מזקת לו, הקליפה הזאת. שהוא לומד לא לשמה, הוא לומד לא לשמה, היא יונקת את הכל, הסיטרא אחרא יונקת את הכל. בלילה, שאנשים ישנים ואין את התאוות, אז הלימוד שלך יכול להיות לא... אין אף אחד, אף אחד לא שומע אותך, אתה לא לומד בשביל אף אחד, רק בשביל השם. אז הלימוד, זה נקרא לימוד לשמה. אז הדל לימוד גמרא בלילה, חוט של חסד נמשך עליו, וניצול ממחשבות שלא לשמה. ועל ידי זה מתקן כל הנגינה שלא יזיק לו שמיעת כל נגינה דסיטרא אחרא, שמזקת הרבה מאוד לעבודת הבורא יתברך, וזוכה להקים הנגינה דקדושה. מה זה נגינת קדושה? זה נגינה שהמשיח ינגן על 72 נימים. שם אב, אב, זה שם הוויה במילוי יהודים. זה השם של החסד, של ההשגחה. חסד בגימרתיה גם כן עין ב'. של החסד, של ההשגחה, שהכל מהקדוש ברוך הוא לטובה, הכל חסד, הכל אהבה. זה הניגון שקדוש ברוך הוא מנגן את זה בבריאה. אז המשיח ינגן את הניגון הזה על 72 נימים, זה נקרא. זאת אומרת 72 אותיות האלה של שם הוויה של חסד, הוא ינגן את הניגון של החסד בעולם, שידעו שהכל חסד ואהבת השם. אז הוא יוכל, על ידי שהוא יצא מנגינה של סיטרא אחרא, הוא יכול לשמוע את הנגינה הזאת של האמונה, נגינת האמונה. זה מה שרבנו אומר, שיוד כ וו כ, במילוי. על היוד כבב כזה, הם עשו את נחמן, הם עשו את היוד כבב כת המילוי הזה. על התורה הזאת שרבנו מדבר על ביוד כבב, לא כתוב שם בין נון, נון חט, כתוב ביוד כבב. אז זה שיר שישמע לעתיד לבוא, של הניגון של האמונה. אבל את זה מקימים ומעלים מלכות דקדושה. מלכות דקדושה זה האמונה. מעלים וזוכים להתנסות. ויוכל למשול בכל מה שירצה, בתפילה שלו. מה זה אומר הקדוש בחור? רק רבנו אומר, הוא צריך להיזהר, כשיש לו את הכוח הזה, לא לדבר דיבורים שיעשו נזקים. כי התפילה שלו מתקבלת. גם יכולים לזכות מבחינת נבואה.
רב, אני עוד לא הצלחתי להבין את הקשר בדיוק איך על ידי לימוד בלילה המנגינה לא מזיקה לו. אני מנגן רשע.
על ידי לימוד תורה לשמה, קודם כל, זה מה שעושה את העניין. כשלומדים תורה, גמרה דווקא, תורה שבעל פה לא לשמה, אז היא יונקת, הלילית, הקליפה. הקליפה יונקת, הכפירה יונקת, אז הלימוד יהיה לא לשמה. אז בלילה, כשאין לך את המחשבות שמפריעות לך ללימוד לשמה, אז אתה לומד גמרה בלילה, אז אתה מכניע את הקליפה הזאת של הכפירה, שהיא מנגן את הניגון של הכפירה בעולם, היא מראה את כוחי ועוצם ידי, ואז מתעלה שם אב, ניגון של חסד, ניגון של האמונה. לא ברור.
זאת אומרת, לא דווקא הנגינה לא תזיק לו, אלא הכפירות לא יזיקו לו.
זה הנגינה.
לא יכנס בו כפירות.
אז אמרנו, זה הנגינה. מה זה הניגון? הניגון. רבנו אומר, הניגון של הבריאה, הניגון של החיות, הניגון של העצים, הניגון של הפרחים. איזה ניגון הפרח מנגן? תבוא, שים את האוזן, מה אתה שומע? מה הוא מנגן? ניגון הבריאה, מה מנגן הפרח? את המהות שלו החוצה. תקרא את יש ספר כזה פרקי שירה, נכון? מה אומר האריה, מה אומר הצמח, מה אומר הללו את השם מן השמיים. כל אחד מהלל את השם בתכונות שלו, באופי שלו. הוא מהלל את השם, תראו איזה צבעים יפים יש עליי, הפרח אומר. זה הנגינה שלו. זה בזה הוא משבח את הבורא. תראה איזה דבר יפה ברא השם. הוא מפאר את הקדוש ברוך הוא. ישראל אשר בך אתפאר, אותו דבר. ישראל מפארים את הקדוש ברוך הוא באמונה שלהם. שמאמינים בקדוש ברוך הוא. ברור?
כן.
לבוא לזה, להפריש הרע מהטוב, כן, אנחנו מעורבים טוב ורע. הרע, כשהוא מתגבר על האדם, הרע שלו הפנימי, כשהוא מתגבר על האדם, הוא ממרר לו את החיים, מכניס אותו לגיהנום. כי גן עדן והגיהנום, רבנו אומר ברגשת הלב. כשהלב מרגיש טוב, שמח, אז אתה בגן עדן. אז הרע והטוב שמורבבים בנו, להפריש אחד מזה, אחד מהשני, על ידי תורה ותפילה. דהיינו, על ידי לימוד פוסקים. על ידי זה מפרישים ומבררים הטוב מהרע. כי מה? כשאתה מברר את הפסק הלכה, אתה לומד הלכות. אז אתה מברר. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, ומגיעים לקו השווה, המסלול האמצעי. אז עשינו בירור. זה אמר ככה, זה אמר ככה, נזוז לפה קצת, הגענו לקו. עשינו בירורים. כשעשינו בירורים בקדושה, בשורש, אז עשינו בירורים בלמטה, פה. כשאנחנו עושים בירורים בשורש העליון, כי כל המחלוקות שיש פה בעולם, רבנו אומר, הם נובעים ממחלוקות שיש בשורש, בתורה, בין הפוסקים. זה אומר ככה, זה אומר ככה. זה יוצר למטה מחלוקות בעולם. אז כשאתה עכשיו מברר, מגיע לקו האמצעי, אתה עושה שלום במרומיו, אתה עושה שלום למטה. אז להפריש את הרע מהטוב, שפה למטה אנחנו מעורבבים טוב ורע, להפריש אותו, זה על ידי לימוד הפוסקים. דהיינו על ידי לימוד פוסקים, על ידי זה מפרישים ומבררים הטוב מהרע, על ידי שמברר הפסק הלכה. ומגרשים ומבטלים הרע מכל הארבע יסודות. רוחניים, ואז זה מתבטל מהיסודות שלך בגוף, שהם כלל כל המידות, שזה עיקר תיקון האדם. עיקר תיקון האדם לברר את המידות שלו, לתקן את המידות שלו. כי המידות של האדם הם שנותנים לו את הגן עדן או הגיהנום. המידות של האדם. ורעתך תיאסרקה. או כשרבנו מדבר ונער יוצא מעדן. ויעשה מה שהם לוקים את האדם בגן עדן. מה נתן להם? מארבע יסודים דילה. הוציא אותו מהיסודות הרעים שלו. ולזכות לברר רפסק הלכה או על ידי תפילה. זה קטע ש... צריך להיות שרבנו אמר לחבר את הליטאיות עם, עם החסידות. לא אני עם הפלפול שלי, עם הפלפול אתה תגיע לכל מיני טעויות. עם תפילה, ריבונו של עולם, תעזור לי, תפתח לי דרך, תן לי להבין את ההלכה, תן לי להבין את הפסק, תן לי ליישר את הדברים, עם תפילה. כמו שאמרנו, רבי נתן, כל צעד שלו היה מלפני זה תפילה. תפילה, לדבר עם השם. גם בלימוד התורה, לדבר עם השם. הקדוש ברוך הוא צריך להיות בכל מקום ומקום. רבנו אומר, המילוי הוא השלמות של כל דבר דבר. ומהו המילוי? שם הוויה. שהוא נמצא בכל דבר ודבר, הוא המילוי של הדבר. בעבודה, במלאכה, בלימוד התורה, בכל דבר. כשאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא בפנים, מצרף אותו, מתעץ איתו, מדבר איתו, לפני כל דבר דבר, בתוך כל דבר דבר, אתה נותן חיות לדבר. זה בתורה פי בית רבנו, בחלק בית. ולברר, פסק הלכה הוא על ידי תפילה. כשמתפלל על הדבר, אף שעל ידי התפילה נתמלא בקשתו, עם כל זה עדיין הדבר, דבר בקשה בכוח. ועל ידי לימוד התורה, כנ"ל נגמר ויוצא מכוח אל הפועל, ואז נעשה רצונו, מתמלא בקשתו, ויזכה להשפיל החולקים ומתנגדים עדי הארץ. אז התפילה היא מוציאה את זה, עושה לו ממש מציאות, מציאות בכוח. אבל על ידי לימוד התורה, שאתה לומד תורה, אתה לומד את המעשי. התורה הרי זה מדברת על המעשית, התורה מדברת על המציאות. אז אתה מוציא את הדבר מכוח אל הפועל. כשמתפלל הדבר, אף שעל ידי תפילה נתמלא בקשתו, עם כל זה עדיין דבר בקשה בכוח, עמוד בתורה כנ"ל נגמר ויוצא מכוח אל הפועל, ואז נעשה רצונו ומתמלא בקשתו. איך זה נעשה בדיוק? אני לא יודע. אולי בגלל החן שהוא אמר מקודם. על ידי התורה מתקבלים כל התפילות, כי התורה נותנת לו חן. אולי זאת הסיבה. למה התורה, לימוד התורה משלים את התפילה, מוציא אותה אל הפועל? יש בעולם הצילות, זה עולם השכל. אחרי זה הדיבור, אתה מוריד את זה לעולם הדיבור, ומהעולם הדיבור צריך לרדת לעולם המעשה. אז אולי לימוד התורה, זה נקרא עולם המעשה. יש כמה בחינות שינה. יש שינה בגשמיות שהיא נייחה למוחין. זה טוב. יש שינה, זה מצב שהעייפות של האדם באה מזה שהמוח עובד. כל הזמן עובד ואין לו מנוחה. אז יש שינה בגשמיות. כשאדם הולך לישון, יש נייחה למוחין. יש גם בחינת שינה שהוא לימוד. שהוא גם כן בחינת שינה. לגבי דביקות הבורא יתברך. כי צריך לעשות צמצום. השכל שלנו קשה לו להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. זה כוח אינסוף, זה אור אינסוף, זה יכול לשבש את המוח של האדם. לכן רבנו אמר לרבי נתן, כל יום תצא לשוק ותדבר עם אנשים. ברחוב. ככה סתם, שיחת חולין, פה, שם. תיתן נייחה למוחין שלך. הוא אמר לו, תיתן לך נייחה למוחין שלך. על ידי שיחות שתדבר עם בני אדם. אז יש לימוד שהוא גם כן נקרא נאיחה, לימוד פשטי אורייתא. פשט, כמו שאנחנו לומדים נגיד הלכות, דברים פשוטים כאלה של היום ביום. אף על פי שלימוד הוא עם שכל ואתה מתעמק ומתפלפל, אבל זה נקרא שזה
בחינת שינה.
למה? כשאתה עסוק בפלפול, אתה נח כביכול במרכאות מהקדוש ברוך הוא, מהדבקות, מחשבה בקדוש ברוך הוא. אז זה נאיה. והוא לימוד פשטי אורייתא, כי אמר חז"ל, במחשכים הושיבה אני, זה תלמוד בבלי, מבחינת אמונה. זאת אומרת, זה כבר אמונה. הוא כבר הולך באמונה, זה בשינה. אמונתך בלילות. זאת אומרת, בן אדם הולך אמונה, זה לא עם שכל פתוח, שהוא מסתכל ובודק כל דבר. השכל לא עובד, פה אמונה, הולך כבר שינה.
זה תלמוד בבלי, הוא אומר, אבל פה לא?
נו.
ותמוד בבלי שם זה שכל, זה אי אפשר שם, צריך לשים הרבה שכל מרוכזים.
כן, אבל אתה שמת לב למשפט, שינה ביחס לדבקות הבורא יתברך?
כן.
מה? זה ראית? לא, לא ראית את זה. יש כמה בחינות שינה. יש שינה בגשמיות, שינה יחל המוחין. גם יש בחינת לימוד, שהוא גם כן בחינת שינה, לגבי דבקות הבורא יתברך, והוא לימוד פשטי אורייתא. כמאמר חז"ל, במחשכים ושיוונים, זה תלמוד בבלי. תלמוד בבלי זה נקרא מחשכים, עם כל הפלפול והשכל הגדול שיש שם, זה מחשכים מול דבקות השם, השגת אלוקות. וזה בחינת אמונה, ואדם הדבוק תמיד בעבודת הבורא, ונתייגעין המוחין שלו, מחמת גודל הדבקות, ילמד פשטי אורייתא. אפילו יש כל מיני סוגים של קושיות, רבנו אומר, יש קושיות שאין עליהם תשובה ולא צריך להיכנס אליהם, זה מעל המוח של האדם, ועליהם נאמר כל בעיה לא ישובון, ויש קושיות שיש עליהם תשובה, רק נסתמו שבילי השכל, אז אין לו כרגע תשובה לשאלה. אפילו אין לו קושיות שיש עליהם תשובה, לפעמים נסתמו שבילי השכל ואינו יודע להשיב על האפיקורסיות שבליבו. בלב של האדם יש קושיות על הקדוש ברוך הוא, נכנס בו אפיקורסות, זה נקרא. שהוא לא כל כך בטוח שמה שחזל אמרו, מה שהתורה אמרה, הנה עובדה, אני רואה במציאות ככה, רואה ככה. יש לו קושיות על האמונה. אז זה נקרא שנסתמו שבילי השכל, והוא לא נותן, לא יודע לתת תשובה לאפיקורסות שאצלו בלב. וזה נקרא חלק ליבם, שיש מחלוקת בליבו בין שני יצרים. כי הידיעה, ידיעת השם היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה, הרחקה, זה שמסיח את השם, שאתה לא רואה אותו ולא לא קולט אותו, הוא מעצר רע שבלב. והיא האפיקורסות, והקושיות שעצר רע מגשה את ליבו ליפול ברעה. והתיקון לזה, לימוד הפוסקים. כי שורש המחלוקת הזאת שיש לו בלב, הוא ממחלוקת שבקדושה. היינו מחלוקת תנאים ומוראים שבגמרא. ומשתלשלותם למטה נתאבה ממנו מחלוקת העצר רע שבליבו. ועל ידי לימוד הפוסקים, הלכות פסוקות, נתקשר אל השלום שבקדושה, ואז נתבטל היצר הרע שבליבו, ונפתחים לו שערי השכל שידע להשיב על האפיקורסית שבליבו, וכל זמן שאינו זוכה לחדט ולפתוח שכלו, צריך לסמוך רק על אמונה, גם בקושיות האלו, כי העיקר הוא האמונה. עד שהדעת תשיב לו את התשובות לקושיות האלה, תתרץ לו אותם, בינתיים לך עם אמונה. תראו איך זה כל כך אחד משלים את השני, דבקות הבורא יתברך, השגת אלוקות מול לימוד הפשט הפוסקים. זה אור וכלי, אור וכלי. תראו כמה הוא מדבר על על הפוסקים, שזה כל הדיבורים הם בחינת גבורות, וצריך להמתיקם, להמתיק את הדיבורים, שיהיו דיבורים טובים, דיבורים של חסד, דיבורים עדינים, זה נקרא להמתיק את הגבורות. כי הדיבורים יכולים לצאת גבורות קשות, לשון הרע, כללות, כל מיני דיבורים לא טובים. וצריך להמתיקם, והמתקה הוא על ידי לימוד התורה ודיבורים טובים שמדברים. על כן צריך לשמור את הדיבור מאוד, לבלי לדבר דיבורים רעים, ובפרט לשון הרע חס שלום, מכל שכן וכל שכן שצריך לשמור מאוד מדבר חס שלום על צדיק הדור, כדי שלא יתגברו הדינים חס ושלום. כי הם, כשמדברים על צדיק הדור או על חכמים, אז פוגמים בשורש של התורה, כי הם מורידים את התורה. רבנו אומר, פוגמים בפלא העליון, שמשם יורד התורה. אז אם פוגמים בתורה שהיא חסד, אז מורידים דין, אז נהיה דין בעולם. על ידי אלו הדיבורים רעים יכולים לגרום שיפול הצדיק הדור במדרגתו, כשאינו בעל כוח גדול להמתיק אלו הגבורות הקשות, או שיסתלק חס ושלום על ידי זה, ואז על ידי הסתלקותו נשמתו ממתקת את הגבורות. ככה בעל שם טוב הסתלק, רבנו אומר, בגלל זה שאנשים דיברו על צדיקי הדור בזמנו ודיברו על הבעל שם טוב. אז הוא לא היה לוקח להמתיק את הגבורות האלה. רבנו אומר, גם דוד המלך לא הצליח להמתיק את הגבורות, וזה מה שהתבטא בסוף בפגם בבת שבע. אז הוא אומר, או שהוא גורמים לצדיק שיפול מדרגתו, או שהוא מסתלק מהעולם. למה? כשהוא מסתלק מהעולם, מה, איך נפטרה הבעיה? הנשמה שלו היא התעברה במלכות והוסיפה חסד למלכות, כי כל נשמה היא חסד, חלק אלוה ממעל. אז כביכול, שזה 10 הרוגי מלכות שמסרו נפשם, רבנו אומר, המתיקו את הגבורות שלו, כי הנשמות שלהם התחברו במלכות והתעברה בהם, אז החסד גדל. על ידי הסתלקותו, נשמתו ממתקת אלה הגבורות. עכשיו התחיל להיות במדינה דיבורים על החכמים. אז הוא התחיל לעשות תוכניות עכשיו על זה.
מה?
על הרבנים.
כן,
תוכנית הרבנים. אתמול שמעתי כל מיני לכלוכים, והיו עיתונאי אחד דתי שהיה באותו ראש, וחבר כנסת חרדי שגם כן היה באותו ראש. זה שהיה פעם עם הרב עובדיה במפלגה שלו ופרש.
הרב אמסלם.
טוב, הם דיברו על זה ש... שהם... איך קוראים לזה? סלברייס? סלברייטס? סברס. שעושים כאילו... כן, הרבנים, כן, שכל אחד שם לידו איזה טייקון או איזה עבריין מפורסם או איזה שחקן או איזה זמר, ואז יש לו שם גדול ומתחיל תעשייה הגדולה. הזכירו שם השמות של רבנים ולכלכו. הזכירו, הם רוצים, כאילו אלה גם אלה העיתונאים וכל, הם רוצים לחזור אחורה לימים של הצדיקים האמיתיים. זאת אומרת שיושב בשקט בצד, בארבע מאות של הלכה, עוסק בתורה ולא לא בשום עניין. זהו, אז מישהו שם אמר שזה קצת קשה, למה העם, הם רוצים להתקרב לעם ולקרב את העם, ואי אפשר להתקרב לעם אם לא תצא בראש של העם. אחד שיושב בארבע עמוד שלו ורק בזה, זה לא מתאים להם, הם רוצים את זה האנשים. ויש שיחה לרבנו בחיי מורן, איך אני אזכור אותה, שיחה חשובה מאוד, שרבנו מדבר על הקטע הזה שהוא נגד כל הסיפור הרעש הזה. חיים אורן, למדתי את זה השבת. לא זוכר איזה מילה בשביל לתפוס את זה. חיים אורן.
זה לאדמו"רים, על פרסום, פרסום של שקר, דברים כאלה.
על זה שהיום הרבנים מנהיגים את ביתם בגדולות. ככה, אני חושב יש את המילה הזאת. שנייה, אני אחפש, אולי אני אמצא את זה.
זה טוב או לא טוב, לא הבנתי. שהם מנהיגים את ביתם לגדולות.
לא יודע. יש את זה לשיחה ככה. מנהיגים. הנה. לא, זה קיצור תקרון הרן. אני אקרא כך, קודם כל רבי נתן, זה לא את זה חיפשתי, אבל על הדרך מצאתי עוד משהו. אומר רבנו, אפילו מי שיודע, הוא מבין הרמזים מכל הדברים, אפילו מדברי חול, אף על פי כן אסור לו לעסוק רק בדברי חול, משני טעמים. אז שני הטעמים זה טעם אחד שיש קדושה יותר גבוהה בתורה. הוא רואה את השם מכל החומריות, אבל זה מקום נמוך. אז יש מקום יותר גבוה בתוך התורה, לראות את השם בתוך התורה, מדרגה יותר גבוהה. וטעם שני, שזה מקום נמוך שהקליפות יכולים להיחס ולהטעות אותו. אלא גם הוא צריך שיהיה לו הסתפקות, להסתפק רק בהכרחיות. כי אלו שאין להם מידת ההסתפקות ומנהיגים את ביתם בגדולות דווקא, כנהוג עכשיו בעוונותינו הרבים בהרבה אנשים, עליהם נאמר מהרת השם בבית רשע. כי לעולם חסר להם הרבה, כמו שכתוב, בטן השם תעשר. כן, הוא מדבר על הדור שלו לפני 200 שנה, שמנהיגים את ביתם בגדולות. הנהוג...
מה זה גדולות?
לא ניכנס עכשיו לפרטים עם האוטו 2011 או 2009. אתה רוצה שאני אגיד לך את הקו בדיוק מה זה גדול, מה זה קטן, מאיזה אוטו, זה בסדר?
לא העניין של החומרי או
רוחני? הוא לא מסתפק.
שהם מנהיגים אתם בגדולות, בהרבה רעש והרבה זה, לא יודע, אני לא אגיד לך איזה מכונית מסוימת דווקא שזה נקרא גדולות וזה לא נקרא גדולות.
אני מתכוון אם מדברת על ברוחני גבוה או בגשמי גבוה.
בגשמי, בגשמי.
ברור לי, לא צריך 2011 או 2012,
הבנתי. אי אפשר לדעת הגבול, איפה הגבול, עכשיו אני אגיד לך זה אוטו, הם הרבה רעש זה לא, אני לא יודע. לא רוחני וגשמי, זה בגשמיות. הנה, והיה מורן, שוב אמר, רבנו אמר, שגם הצדיקים של עכשיו הם גם כן בבחינת התערבות עמהם, עם הגויים, עם החקירות והפילוסופיה. צדיקים של עכשיו הם בראש שלהם, כי הם מנהיגים בביתם כמו מנהגי השרים והאדונים. כמו שאומרים עכשיו על הצדיקים שהם מנהיגים עכשיו כמו שרים, ועל ידי בחינה זו נחשב גם כן שהם מעורבים עמהם, ועל ידי זה אינם יכולים לומר תורה בגלל שהם חיים עם רעש. אף על פי שאומרים קצת תורה, מה ששייך לעולם, אף על פי כן תורה גמורה אין יכולים לומר. ומאחר שאין יודעים תורה, אין יודעים כלל. אז זה לא נקרא שהם יודעים. כי אפילו נבואה הוא גם כן קטנה מהתורה. התורה יותר גבוהה מנבואה. כי התורה גדולה מן הכל וכולל את הכל. וזה תלוי בזה. מאחר שמנהיגים בדרכי השרים, אינם יודעים תורה. בגלל שהם חיים עם הרעש הגדול הזה, זה מונע מהם לקבל תורה, תורה אמיתית. הוא אומר, הם יודעים קצת תורה, אומרים פה, אומרים שם, אבל זה לא זה. מדבר על תורה שהיא במדרגה יותר גבוהה מנבואה, הוא אומר. אבל איזה תורה?
לא, אומר משהו מפחיד, שנבואה הם יכולים להגיד, אבל תורה לא.
כן.
זאת אומרת, הרי למה הם הולכים אחריהם, אחרי הרבה אנשים?
הם יודעים עתידות.
הם יודעים דברים רציניים. אז הם אומרים דברים משמעותיים לעולם,
מושכים קהל.
אני רוצה להגיד, זה שהם יודעים נבואה זה עדיין לא התורה שאני מדבר עליה, לא השורש של השורש.
כי אפילו נבואה הוא גם קטנה מהתורה.
הוא מדבר פה על מדרגות עצומות, שאליהם הם לא מגיעים, שלכאורה יכלו להגיע. אבל הם עדיין כאילו נמצאים, למרות הרחבה, הם נמצאים במדרגה כאילו מצד העולם, במדרגה מאוד גבוהה.
הוא מדבר על גדולי דור, הוא לא מדבר על
עמך. הוא מדבר על הצדיקים, הצדיקים של הדור, של עכשיו, הוא מדבר לפני 200 שנה.
תראה לך שהם רואים לך פתאום דברי נבואה וכו'. של הדור ושל מה שבא אליהם זה שיא הגדולה. אבל הוא אומר, יש עוד מדרגה שהם לא נמצאים בה. שמפסידים אותה, שיכלו להגיע.
עכשיו הוא אומר, זה תלוי בזה. עכשיו, מה זאת אומרת זה תלוי בזה? בגלל שהם לא יודעים להגיד תורה.
אחרי נבואה.
אז בגלל שהם מנהיגים עצמם בגדולות, הם לא יכולים להגיד תורה. בגלל שהם לא יכולים להגיד תורה, אז הם מגדילים עצמם בגדולות. כי איך יכירו אותם? תורה הוא לא יודע להגיד. אז יש לו אוטו גדול, ובית זה, וכל זה. זה תלוי בזה, אומר רבנו, הנה. ומאחר שאינם יודעים תורה, על ידי זה הם מנהיגים עצמם במנהגי השרים. כי מאחר שאינם יודעים תורה, הם מוכרחים על כל פנים לנהוג עצמם במנהגים הנ"ל. כי בלא זה, במה יהיה ניכר מעלתם וחשיבותם, מאחר שאינם בני תורה. וזה בחינת מלכה ושריה בגויים, אין תורה. גם נביאה לא מצאו חזון מהשם. הוא מביא פסוק על
זה. זה מזכיר שתחילת דרכנו, נפגשנו, היינו... תחילת הדרך, לבשנו הכל כמובן הכי יוקרתי, המותגים הכי יוקרתיים, שעון של 5,000 דולר ועט של אלף וכסף לא היה בבנק, אבל זה חלק מהייצוג, היית חייב לך ככה כדי שיתייחסו אליך, שתגידו שאתה רציני. ואז נפגש שאני לא אשכח, צריך לומר לך פילץ, היה לו שם
בחוף הים,
ברב מכר, זה היה כל השטח שלו היה. באנו לפגוש אותו עם מנכ"ל מוטורולה, מוטורולה רצתה לקחת שם משהו ענק, אז אני הגעתי עם, לא יודע אם זה אוטו, מרצדס סיפורים, כסף לא היה בבנק, אבל מרצדס היה, וכל הופעה הייתה, וגם בא מנכ"ל מוטורולה, חליפה, שלוש חלקים, פוגשים אותו בשטח לראות את המתקן, זה עסקה ענקית. פילץ מגיע עם ג'ינס, סנדלים. צפצף עלינו ועל מנכ"ל מונטורולה, הוא אומר לו, הוא בא עם כל הצוות שלו, תקחו, זה מה יש, זה התחיל לדבר ככה.
פשוט.
הוא לא היה צריך את הגדולות. להבדיל, אין לו חן של תורה, אין לו חן של תורה, אבל יש לו כאילו את ה... ואנחנו היינו צריכים את החיצוניות. בשביל לקבל את היחס, היינו צריכים את ההופעה החיצונית.
יש גם שיחה הפוכה מזה. רבי נתן אומר שלפעמים הצדיק צריך להתנהג בגדולות, הוא אומר, אם לא לרבינו היה חנוכיה גדולה מזהב,
פמותים,
אני לא יודע אם הייתי...
שיקבלו ממנו.
זה כבר...
אבל אז הצדיק עושה את זה כתרגיל. אז הנקייה הזה הוא עושה את זה כתרגיל, הוא לא נמצא בראש הזה, הוא לא בגדולות, הוא עכשיו עושה תרגיל של גדולות, אבל לא בגדולות.
זה דק, זה אצל
הבן אדם. כן, הנה, זה ככה,
זה לא דק, זה פשוט.
הוא משתמש בזה בתוך כלי.
הוא לא.
אבל לא הוא נכנס לתוך זה.
הוא עושה תרגיל,
הוא
אומר,
ההוא
בשביל
להתייחס
אליי.
פתאום הוא מתחיל להאמין לזה.
הוא מתחיל להאמין לזה, טוב לו בקטע, כמו שרבנו סיפר על השיקור. כן, בדיוק סיפור כזה רבנו מספר. מתאים לעניין הזה. רבנו אומר שהייתה איזה מדינה שהיו ממנים את המלך, כל שנה מחליפים מלך. איך ממנים את המלך? נגיד, כשהגיע הזמן שצריכים להחליף מלך, עומדים החיילים, הצוות, השרים באיזה צומת, נגיד בשעה מסוימת הראשון שעובר, הוא המלך. תופסים אותו, הוא המלך. בדיוק עובר אחד, מה זה שיקור עם בקבוק? מסתור, לא רואה בעיניים. תפסו אותו, תח על הסוס, יחי המלך. הביאו אותו לארמון, והוא לא יודע, חצו אותו, הלבישו אותו. שוכב המיטה ככה, בסוף הוא מתעורר. פה ישבו לבוש, מסתכל, הוא חושב, מסתור, הוא לא בכלל, עכשיו שעוד מסתול. מתעורר, ורואה, עומדים, נציבים, שלום אדוני, הוא מתחיל לעשות ככה, חולם, זה מציאות.
אתה אומר, זה יהיה אין טוב, זה
מלך, הוא אומר... הוא מחיל לדבר איתם, המלך, תביא זה. הם הולכים מביאים, תביא זה. הוא יושב, אומר, מה זה, חלום או מציאות? חלום או מציאות. ככה עכשיו בראש יושב, זה החלום, זה המציאות. אבל אני זוכר, ישבתי במזבעה, שתיתי. אולי זה ההוא היה החלום, והמציאות שאני מלך. הוא אומר, לא, אולי עכשיו זה, וככה הוא מתבולבן, מבולבן, מנסה, שולח אותם, מביאים לו עוד פעם. אמר, רגע. אני אבדוק אם אני מלך או לא. מלך יודע ללמוד. יודע ספרים, יודע פילוסופיה וזה. ניגש לארון הספרים שככה בארמון, מוציא ספר, פותח. פותח, מתחיל לקרוא, הוא לא מבין כלום. הוא אומר, הלאה, זה החלום. אז אחד אומר, לא, בעצם כל המלכים לא יודעים ללמוד, סתם שמים ספרים. זאת אומרת, כאילו הרבנים. כל הרבנים יש להם ספרים רק ליופי, אבל הם לא כלום. פתאום הוא נזכר שבחלום, במציאות, הוא לא זוכר, במסבא הוא הלך מכות. ומישהו דקר אותו. אז הוא נפגש, עכשיו מרים את המכנסיים לראות אם יש דקירה, רואה דקירה. אבל זה החלום. לא, זה המציאות. קיצור, חלום מציאות בבולבל לגמרי. רבנו אומר, הרבנים של עכשיו הם ככה. הוא יושב על כיסא, והם בא אחת, שתיים, ליד לתנה שלוש, ארבע, זה מביא את זה, זה מביא את זה, והוא מתחיל להרגש, שמע, אולי אני באמת, איזה גדול, איזה רב, איזה משיח, אני יודע, נשמות, אז הוא מתחיל לפתוח ספרים, הוא אומר, בוא נראה, הוא לא מבין בספרים, הוא אומר, מה אלה כל הרבנים גם לא מבין, סתם שמים ספרים, קוראים פה, קוראים שם, מתחיל לשחק את ההצגה, בקיצור, הוא נכנס לתוך הנעליים של הדמות שישב לו בראש. וככה, כן, אני ככה.
עד שהוא מתעורר, עוברת שנה, מחליפים אותו, וזה החלום.
כן, מוצאים אותו מהעולם, כשנגמר הזמן.
זה כל החיים ככה.
אבל ככה בן אדם יכול להיכנס לאיזה דמות בדמיון, באיזה דמות, והוא בונה עליה, ונבנה עליה, והנה עובדת, ראה אנשים אומרים בי ככה, וקמים, מכבדים, אומרים, זה. תורמים לו איזה אוטו גדול, עכשיו הוא יושב באוטו, קח את זה בתוך כלי הצגה, לא, הוא בתוך האוטו, פרצוף רציני, סיפור. רבנו יש לו תורה על זה בדקותי מורן, רבנו אומר, מי שהולך, הוא אומר שהוא הלך בתמימות, בן אדם שעשה את זה בתמימות, לא זוכר את התורה הזאת,
כן,
איפה,
כן, אתה זוכר? בסוף נותנים לו וכו'.
נותנים
כן.
לו וכו'.
כן.
ואחר כך וכו'. רבנו רומז וכו'. אחרי זה, זהו זה. גמר את העולם הבא שלו, גמר הכל. בסוף נותנים לו כמו שהוא רצה. כי הוא הלך בתמימות, האמין לדמיון הזה שהוא שהתלבש בו, שהוא כזה והוא באמת כזה, ובתמימות הוא הלך.
זה חיבור בין הסיפור.
כן, הלך ומכבדים אותו.
מניג אותה ביושב וגם הוא אומר שמה.
כן, אתה זוכר איזה תורה הזאת? ואחר כך וכולי, ככה הוא...
רבנו אמר פעם לעצמו שכל האדמורות שלו זה הכל כוחה ותלול על...
כן, רבנו היה אמיתי. הוא אומר, אתם תעידו שאין לי תנועה אחת של הגדולים. אתה זוכר?
כן.
אתם תעידו, אין לי תנועה אחת של הגדולים. מה, יש להם תנועות. הוא עושה תנועות מיוחדות.
מקל של כסף קטן.
או ככה עם הראש. כמו שמיר. שמיר תמיד עושה ככה. ככה, מה זה ככה?
כן ולא.
כן ולא. מה אתה אומר? אתה מסכים? הוא אמר, איך קוראים לו, בוש, בחיית המפרץ, משפט צצה. אם אתה ביחסים עם שמיר, אתה עשוי לבוא לשתיינות. ככה הוא אמר. הוא יביא אותך לשתיינות. בוש אמר את זה. בוש, אתה יודע למה? אתה יודע למה? הוא בא לו, תראה איך הוציא ממנו 13 מיליארד דולר. אני זוכר את המספר, 13 מיליארד דולר הוציא ממנו על אי התערבות במלחמת המפרץ. שמיר אמר, אני מוכן לא להתערב במלחמה, אבל אתה חייב לפצות אותי כי יש לנו זה. למה הוא כל הזמן הפחיד אותו שהוא רוצה להתערב, ואז הוא פחד בוש שהקואליציה עם הערבים תתקלקלו בגלל שישראל הצטרפה. הוא אמר לו, אנחנו לא יכולים, אבל נופלים לנו טילים, אנחנו מוכרחים, ואי אפשר. אז הוא אומר, 13 מיליארד, והסנטור שהיה ליד בוש אמר לו, תגיד לי, מאיפה תוציא את ה-13 האלה? תגיד לי, מאיפה? כאילו, מאיזה תקציב תוציא לו את ה-13 מיליארד האלה? והוציא לו.
זה מה עשה לו שמיר.
חנויות ספרים ישנות אולי.
על המסלול? ועשה תנועה בזכריה שם, אמרו שישראל מוקפת מסחרי לתאים את הטילים הגרעיניים שלה. אז בוש בזמן הורז ואמר לו, תרגע, שמיר היה דפוק, יש לו הרבה זכויות.
הנה, מצאתי את התורה הזאת. מי שנוהג רבנות בכשרות ובתמימות, הוא שומר שבת, שומר שולחן ערוך, יש לו ישיבה ויש לו תלמידים, הכל, בתמימות ובכשרות. על ידי זה זוכה שכל מה שנחשב לגדולה באותו הדור, הוא עולה לגדולה זו בסוף ימיו. הוא נחשב ככה, ונחשב ראש ישיבה, ונחשב מקובל, ונחשב עושה ניסים, ונחשב. ובדור הזה, שהכבוד הוא, כשמחזיקים אותו צדיק מפורסם, זוכה, בדור הזה מדבר בדור שלו, שנקרא צדיק מפורסם, זה היה המעלה הכי גדולה בדור ההוא. זוכה שיתקבל בסוף ימיו למפורסם גדול, אף שבאמת אינו כן. רק שהוא איש כשר פשוט. ונותנים לו שכרו קודם שיוצאים מן העולם, ואחר כך וכו'.
הוא לא אמר דבר עליך שהוא כשר, לא?
עוד שכן, לא הבנתי.
נכון.
אתה פה לבדתי
את היום. לא הבנתי מה השלילי פה.
השלילי כמו שסיפרנו מקודם. הוא בתמימות... השיקור הזה בתמימות, הוא האמין שהוא
מלך,
עובדה, תראה אנשים, אני אומר ככה, מבצעים, והנה נתנו לו שם בארמון כל מיני כסף ומכונית פאר, וזה, אז הוא נכנס לדמות, אף על פי שהוא לא כזה, הוא נכנס לדמות, מי שנוהג רבנות בכשרות ובתמימות, הוא בתמימות ובכשרות עושה הכל כמו שהוא רואה, הרבנים עושים ככה, אני עושה ככה, אני גם תמים. אם צריך להתפלל, מתפללים, צריך ככה מתנהגים, ככה מתנהגים. הוא מתנהג בדיוק כמו שכתוב בספר. איך הוא רואה את האדמו"רים, עושים ככה, אז הוא עושה ככה. עושים ככה. על ידי זה זוכר שכל מה שנחשב לגדולה באותו הדור, הוא עולה לגדולה זו בסוף ימיו. אז שבאמת אינו כן. רק שהוא איש כשר פשוט.
ברור, מה טענה כלפיו? שהוא התנהג בצורה לא אמיתית
שלו? שהוא נכנס לדמות שהיא לא שלו.
שהיא לא שלו.
ונותנים לו שכרו קודם שיוצא מן העולם. מה נותנים לו שכרו? מה שרצית, רצית להיות גדול, מפורסם, וזה הנה, אתה כזה. קודם שיוצא מן העולם, ואחר כך וכו'.
ואחר כך נפרעים ממנו כאילו?
נותנים לו שכרו קודם שיוצא מן העולם, ואחר כך וכו'. לא יודע מה זה מחולה, מה יחד.
דואג האדומי, הוא היה יועץ גדול של מלך שאול. בגלל שהוא הפיל לשון הרע בינו לבין דוד המלך, הוציאו ממנו את כל התורה לעת זקנתו ושלחו אותו. הוא היה ראש הסנהדרין.
כל אחד יכול מפורסם שיש שקר קטן, זה לא דווקא קשור, זה רב של ישיבה. בטח, מה זה, יכול ליפול בזה דמות ונראה לו, בוא נעשה, בוא נעשה, עובד.
בבית שלו, הוא יכול להגיד שאילו, אני שאני בואו לפה.
מה זה בנה אמיתי לשאלת?
יש תוכנית בטלוויזיה, בטח ראיתם אותה, שוק שוק, פולי שוק. פולי שוק הוא חבר כנסת שהוא רץ לממשלה והוא לא שווה כלום. אשתו צועקת עליו, מבלבלים אותו והוא מתבלבל, והוא הולך לבר מצווה ואומר, מזל טוב לחתונה. דפוק לגמרי, אבל הוא שר בממשלה. והפעילים מלמטה עצים אותו כל הזמן.
הפעילים?
כן, ואתה צוחק, והוא דפוק לגמרי, והוא שר. אני עושה ככה, והוא אומר, כן, עושה ככה, ושומעים בקולו. והוא לוחס לו, זה קטעים, פולי שוק קוראים בזה, אנו...
פוליטיקה של השוק.
כן, פולי שוק.
אי אפשר לזכות לדיבור המאיר. כי אם כשמשברים הגאות והגדלות, שלא יהיה לימודו בשביל כבוד להתייער ולקנטר, או לקבל רבנות והתנסות, וזה תלוי בשמירת הברית קודש. מה שעל פי רוב הלומדים חולקים על הצדיקים, זהו מחמד שלומדים תורה שבעל פה, דהיינו גמרא ופוסקים בגאווה גדולה. לומדים תורה שבעל פה בגאווה גדולה, זה נותן להם עכשיו גאווה וגם כוח מהתורה לחלוק על צדיקים אמיתיים. ואז נעשה להם בתורה שבעל פה, פה לדבר על צדיקים עתק בגאווה ובוז. אבל הצדיקים את מעלים ומתקנים כל דיבוריהם הרעים, וחוזרים ועושים מהם הלכות ומעלים שעשועים גדולים להשם יתברך על ידי זה. על ידי שהם מקבלים את זה באהבה, מבינים שזה מאשר, אז הם הפכו את כל הדיבורים האלה לקדושה. הם מה שמדברים, מדברים רע עליהם, אבל הם מורידים את הראש, מקבלים את זה באהבה מהקדוש ברוך הוא לתיקון שלו, ואז הוא הפך את הדיבורים לקודש, בזה שהוא קיבל אותם באהבה. הצדיק. אלו הלומדים, החולקים על הצדיקים. דע שבזה שחולק ומדבר רעות על הצדיק, בזה שונא ורודף גם את הצדיק העליון. הקדוש ברוך הוא. או את כל הצדיקים שבשרשרת. היינו הצדיק שחידש, זאת התורה שלומד הצדיק התחתון. ברגע שהוא פוגם, מדבר על הצדיק התחתון, הוא פוגם בצדיק העליון, זה שמעליו. זה שמעליו, זאת אומרת, זה שממנו אתה לומד את התורה שלו. ועיקר כוחו מחמד שהוא למדן בגמרא ופוסקים, שהוא תורה שבעל פה, רק שלומד בלא דעת ונבלה טובה אמנו. וכשהתורה שבעל פה שהיא השכינה באה לתוך פיו, זהו גלות השכינה, שהוא מזכיר את התורה, קורא את התורה. אותו תלמיד חכם שהוא נקרא שד יהודי, הדיבור שלו לקח את השכינה, את התורה שבעל פה, שם אותה בגלות, כי פיו זה גלות השכינה. ותלמיד חכם כזה הוא שד יהודי ואינו רואה האמת, ונעשה שונא וחולק על צדיק האמת. צורים, לומדים תורה וכמה זה מסוכן גם אם לא לומדים נכון. כשאדם לומד בקדושה ובתארה איזה דין ופסק ותורה שחידש איזה תנה או צדיק אחר, על ידי זה נעשה בחינת נשיקין. היינו בבחינת הדבקות רוחה ברוחה, שנדבק רוח התנה עם רוח הלומד. כשאתה לומד בקדושה או בתארה איזה תורה, אותו אחד שחידש את התורה שהוא נפטר, שפתותיו דובבות בקבר, זאת אומרת הוא בא ומתנשק איתך. כשאתה מדבר את הדיבור הוא מוציא את הדיבור מהפה שלך, יוצא שהדיבור שלו מנשק את השפתיים שלך. שפתותיו דובבות בקבר, ודומה כאילו נושק עצמו עם התנה וגורם תענוג גדול לתנה. או לצדיק שחידש זאת התורה. וכשזה שד יהודי הוא בורח, כי מי, רבנו אומר, מי יסכים לנשק עצמו עם נבלה? אז הצדיק בורח. אז מה הוא מביא לך תורה? עם דמיונות, מפה, משם, משם, כל מיני קשקושים, מטעה את האנשים. זה תורה שבאה משד יהודי. שד יהודי זה מהדמיונות. הישבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך שמעני. צריך לדעת, קודם הלימוד, בשעה שיושב ללמוד, הצדיק שבגן עדן ציית לקלה. וצריכים לקשר את עצמו עם התנה, או הצדיק שחידש וגילה זאת התורה שלומד. ועל ידי זה נעשה נשיקים כנעל. כן, אז הצדיק נהנה שאת התורה שלו, הפה הזה מוציא את התורה שלו. אז הוא מתחבר לתורה הזאת. הצדיק שבקבר, שבגן עדן, ציית לקלה, הוא מקשיב לקול שלו, שאומר את התורה שלו, והוא מצטרף אליה. הוא מתנשק איתו, זה נקרא, כשהוא עם הפה שלו. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמעני. וצריכים לקשר את עצמו עם התנה, הוא הצדיק שחידש וגילה את התורה שלומד, ועל ידי זה נעשה נשיקין, ועל ידי זה יזכה לתשובה, לחדש ימיו שעברו בחושך. וכל זה כשלומד תורה לשמה, כדי לקיים בצלמות תורה ששקול כנגד כולם, ולזכות על ידי זה לקיום התורה. אז רואה בתורה רק משמעות טוב, כי יודע שמה שיש בתורה משמעות להפך, הוא בכוונה מת השם יתברך להטעות את אלה שרוצים לטעות. אז נותנים להם בתורה למצוא את מה שהם חפשים הלא טוב. אבל כשלומד רק בשביל שיהיה נקרא למדן וכיוצא, אז נבלה טובה ממנו, ובוודאי אינו יכול לדבק את עצמו עם רוח התנה, ועליו כתיב נעתרות נשיקות שונא, כי התנה אינו יכול לסבול רוחו של תלמיד חכם שד יהודי. כשהוא לומד לקנטר, להתייהר. ודע שזה הלמדן שדובר רעות על הצדיק. אז אמרנו ככה, הלמדן הזה שלומד תורה בשביל לא לשמע, אז הוא מקבל כוח מלימוד התורה, שיהיה לו כוח לחלוק על הצדיקים. ודע שזה הלמדן שדובר רעות על הצדיק, הוא מכוון גדול מעת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא מפיל צדיק גדול לתוך פיו של זה הלמדן, כדי שעל ידי זה יוציא הצדיק השכינה, היינו התורה שבעל פה, מהגלות שבפה הלמדן. הלמדן הזה שלומד תורה לא לשמה, אז התורה שבעל פה נפלה בפה שלו. התורה שבעל פה זה השכינה. השכינה נפלה בגלות בפה של השד יהודי. עכשיו כשהוא מתחיל לחלוק על הצדיק, הצדיק לוקח את הדיבורים האלה ומעלה אותם לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מוציא את השכינה מהגלות. אז רבנו אומר בכוונה, מכוון מהשם יתברך, שהקדוש ברוך הוא מפיל את הצדיק לתוך פיו של זה הלמדן, השד. כי הצדיקים הגדולים המובחרים יודעים איזה הלכות נעשו אצלו אלו הצירופים. זאת אומרת, איך הוא הגיע לרעיונות האלה לחלוק עליו, שמדבר על הצדיקים. זאת אומרת, מה הוא חולק עליו? הוא אמר ככה, מה פתאום רבנו, הוא אמר ככה, אז כן. מה פתאום רבנו אמר שתיקון הכללי הוא התיקון הברית? מה פתאום תיקון כזה להביא לעולם, תיקון כזה קל? אז רבנו שומע את הדיבור שלו, ומבין עכשיו איך הוא הגיע לרעיון הזה שלא מתאים לו, שהתיקון הכללי הוא תיקון הברית. או סיפורי מעשיות, הוא חלק על סיפורי, מה פתאום סיפורי מעשיות מספרים תורה? סיפורי מעשיות זה תורה? אז רבנו מבין מה יושב לו בראש, מה קשה לו, ולמה הביא אותו לחלוק על הדבר הזה. ונעשה אצלו צירופים רעים שמדבר על הצדיקים, והם מעלים אלו הצירופים ועושים מהם דיבורים הלכות, ומייחד בזה יחודים גדולים ונפלאים. מקשר את הכל לקדוש ברוך הוא. הלמדן הישר, על ידי שלומד תורת התנה, על ידי זה מחזיר נפשו של התנה לתוך גופו. מחיה אותו. אז רבנו הזכיר בקודם, כשאתה מתחיל ללמוד תורה, תזכור חברים מקשיבים לקולך. התנא שאתה לומד את התורה שלו, הצדיק שאתה לומד את התורה שלו, הוא עכשיו פה. הוא מקשיב. זה החלק אלוקי ממעל. הצדיק, התנא, זה חלק אלוקי ממעל, שהוא התבטא בעולם בגוף של אותו צדיק שהוא מפורסם, שאנחנו הכרנו אותו. אז הוא יכול להיות בכל מקום, הוא יכול לבוא. אומרים, איך אליהו יכול להיות בכל הבריתות? ברית פה, ברית פה, ברית פה, ברית פה, כולם יכולים. מה קשה? איך הוא יכול להיות בכל הבריתות ביחד? דבר רוחני זה לא מצומצם במקום. מה?
הרוח, אבל רק מה שלא הבנתי, למה הנשמה חוזרת לגוף? אם הגוף הוא משהו בעצם שאנחנו יודעים שזה סתם חליפה. אתה קראת עכשיו, כשאנחנו עומדים משהו מהתנא, אנחנו מחזירים את רוחו לגופו.
גופנו.
מה גופו?
גופו זה שלומד.
זה שלומד.
הנשמה שלו הוא לגוף שלו לומד הכוונה, לא לגוף של התנא.
יכול להיות גם לגוף של התנא, אני לא יודע להסביר את זה.
מה זה? צריך להיות אחיד בשמה יחיד בער. הוא צריך להיות... זה לא מעלה להיות אחוז רק למעלה. אז נהיה לו אחיזה בעולם הזה ובעולם הבא ביחד. זה המעלה של זה.
המושג הזה, סיפתותיו דויבות בקבר.
צבטותיו דובבות.
זה לא דווקא לקבר, אלא צבטותיו, מתי שומע את צבטותיו דובבות?
בסדר, ככה הסברנו. צבטותיו דובבות בקבר, כשהוא בקבר, צבטותיו דובבות בפה שלך, של זה שאומר תורה. אז על אותו משקל, הוא הסביר מישהו פה, שהתנא מחזיר נפשו של התנא לתוך גופו של זה שמדבר. בסדר. אני יכול להיות שגם בפשט, אבל אני לא יודע להסביר מה. שממש שמה, לא יודע. יש במקרר, באיפה שמה. צריך כל אדם, ובפרט תלמיד חכם, לראות שיוכל להעיר ולברך בלימוד תורתו בשורש הנשמות. לברך זאת אומרת זה להשפיע, לתת שפע בשורש הנשמות. היינו במחשבה התחילה. המחשבה היא שורש הנשמות. ועל ידי זה יכול לרב ולעורר בתשובה רשעים וגרים אפילו הרחוקים ממנו. ועל ידי זה יזכה שיהיה גם בנו תלמיד חכם. כי ברגע שהוא בא אל אשתו, אז הוא צריך לברך את השורש. שורש המחשבה, שהמחשבה תהיה תאורה. ואז הוא משפיע בוולד שיהיה תלמיד חכם. אבל כשאינו לומד את פינה זו, אין בנו תלמיד חכם. אמרו רבותינו זל, המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, כי עיקר המשכת השלום, שהוא עיקר בחינת הרפואה, רפואה לאדם, אין לו רפואה נפשית או גופנית, זה שיש מלחמה בין היסודות הרוחניים או הגשמיים שבגוף. אבל על ידי שהוא מבזה תלמיד חכם, אז הוא פגם בשורש של הרפואה, בתורה, אז הוא פגם בנפשו, בשלום שיש לו בנפש שלו, אז אין לו שלום בנפשו. והרפואה הוא על ידי שמכבד יראה השם בלב שלם, שזה בחינת החזרת הכבוד לשורשו, דהיינו ליראה, ליראת השם, על ידי זה זוכים לשלום ולרפואה. אז זהו, מבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, כי הוא פגם בשורש השלום, בשורש הרפואה, שזה שלום בין היסודות, והתיקון על ידי שמכבד יראה השם. אז הוא מחזיר את התיקון. כל זה אנחנו עוסקים בלימוד תורה, שאולי ייכנס חשק לקבוצה השנייה להתחבר לקבוצה הראשונה. ודע שזה הלמדן, זה הכל על לימוד תורה, כל השיעור. ודע שזה הלמדן, תראו מה זה תורה, מה זה תורה, זה תורה זה לא דבר פשוט, זה משהו רציני, זה הדבר, הכלי הזה. תראו מה זה דברים רציניים זה עושה. ודע שזה הלמדן שדובר רעות על הצדיק ומחווה, קראנו את זה. 97. אני לא יכול להתחמם. נעים שלא. כתוב פסוק, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. זה למדו מזה הלכות הגעלת כלים. כל דבר שהוא השתמשת בו באש, תעבירו באש לתאר אותו מטומאתו. מה שבבישול, בבישול, במים. מה שבצליה, אז בצליה, בליבון. רבנו לומד מזה ככה. על ידי ההתלהבות שיש לאדם בתורה, זוכה לגרש רוח הטומאה. רוח שטות, הוא מתאר ליבו. אדם יושב לו רוח שטות, כל מיני טומאה בלב. טומאה בלב זה רוח שטות, זה דמיונות, כל מיני דמיונות והבלים. על ידי שהוא מתלהב בלימוד התורה, הוא מתאר את הרוח שטות מליבו. כנגד שנתלהב ונבער לעבירה או לתאווה רעה, חס ושלום, מזה נטמא ליבו. נגד זה צריך שיתלהב ויבער ליבו להשם יתברך. אז הוא ישרוף את הרוח רעה שיש לו בלב. כי טבע אש שמגרש האוויר, נכון? כשיש אש, אז מתחיל לצאת עדים, האוויר בורח. כמו שנתברר בחוש כמה דברים, כן צריך חמימות שבלב, כמו שכתוב, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. ועל ידי זה שמתפלל ולומד בהתלהבות, על ידי זה יתאר ליבו מרוע שטות, ויזכה ללב טהור, ועל ידי זה יזכה לדבר בינו לבין קרונו דיבורים חדשים, שהוא רוח הקודש. שלא תחשבו רוח הקודש, זה דבר שנאמר על צדיקים של פעם, רבנו אומר, אתה יכול לזכות לזה גם. בקטן, לא מדבר בגדולות שלהם. כשהוא מתאר את ליבו, הלב נהיה טהור, אז דברי השם ממש, מה שהלב אומר, אומר רבנו, הם דברי השם ממש. השם מדבר לך לתוך הלב שלך, ואתה שומע מה הוא מדבר איתך. זה דברי השם ממש, זה רוח הקודש. אז בשביל זה צריך לתארת הלב. שהיה לו התלהבות לעבירה ולשגעונות של העולם, אז נטמא ליבו בתאווה הזאת. עכשיו צריך לנקות אותה. אז על ידי לימוד ותפילה בהתלהבות, על ידי זה יתאר ליבו מרוח שטות, ויזכה ללב טהור, ועל ידי זה יזכה לדבר בינו לבין קונו בדיבורים חדשים בכל פעם, שהם מבחינת רוח הקודש ממש. לא אני אמרתי ממש. כתוב פה ממש. לפעמים אתה שואל אותי אם אני אמרתי או שזה כתוב. כתוב ממש. תראו מה התורה עושה.
זה גם מתאים לתורה היכל הקודש, מה שאני אמרת עכשיו. שהרעש של התמידים נחז בו, שיזמין מנחי ליבו.
כשאדם לומד תורה ואין מבין בה שום חידוש, זה מחמת שנתעלמים המוחים בבחינת עיבור, בבחינת יעקב, בבחינת בבטן עקב את אחיו. אדם לומד ורואה, בסדר. לא, אין, כל לימוד חייב להיות חידוש. עוד משהו, עוד משהו, אפילו חידוש אחד. שבא לך, זה נקרא שהרחבת דעתך. אם לא יתחדש לאדם כלום, אז לא התרחבה לו הדעת. צריך להתרחב הדעת בעוד אינפורמציה, בעוד ידע, בעוד איזה דעת. אז הוא לומד, לומד, אבל אין כלום, שום חידוש. תגיד חידוש, כלום. אז זה נקרא שהתורה שלו בעיבור. היא לא מולידה כלום, אין פירות. ואז צריך לצעוק. בבחינת היולדת הצועקת 70 קלין להוציא הוולד. ואז יפה צעקה לאדם בין בתפילה בין תורה. טוב שהוא יצעק. והצעקה יוליד. אבל לא יצעק בבית הכנסת ליד אנשים יפריע. ילך או בתוך המקווה בתוך המים או במקום ככה בשדות בפרדסים, מקום שלא יפריע לאף אחד. פעם הלכתי שם ליד איפה שגר אמיר, איך קוראים לאזור הזה, בן שמן, בן שמן, לפני הרבה שנים הייתי הולך להתבודד שם. נסעתי, עליתי שם בין העצים עם האוטו, עליתי על איזה הר וצעקתי, מה זה צעקו? אין אף אחד. פתאום זלדה באה לי בטיל, לא יודע, אנחנו מתאמנים שם כנראה, שמו צעקות, זלדה באו מולי, קרה משהו, אז אמרו, אתם לא לא שום דבר, שום דבר. ראו אותי יושב על הר וצועק. כנראה יש שם מחנה אימונים או משהו.
אדם,
מתקן אדם. ואז להוציא הבלד, ואז יפה צעקה לאדם בין בתפילה בין בתורה, ושבעים קלים מבחינת שבעים קולות שאמר דוד המלך על המים, שכל אחד כלול מעשר, ואז הוא כאילו השכינה צועקת, ואז מולידין המוחין, וזה בחינת הכל מעורר הכוונה, היינו המוחין, בחינת הכל כל יעקב, שהוא בחינת יעקב, צריך לו, יעקב, זאת אומרת, מעוקב השכל בתוך המוח, אין חידושים, צריך לו הקלין כדי להוציא המוחין בתעלומתם, בחינת לידה, בחינת גילוי. מי ש... תורתו בלי הבנה בשום חידוש, אין לדרוש אותה לרבים. אל תהיה דרשן ואל תדבר ותשתוק יותר טוב. ככה רבנו אומר, מי שתורתו בלי הבנה בשום חידוש, אין לדרוש אותה כמו שהיא לרבים, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מתענג בה בתורה כזאת, כי תורתו בבחינת יעקב, בבחינת עיבור, היא בבחינת יעקב בחר לו יה. הקדוש ברוך הוא, את יעקב הוא בוחר לו, תן לי את התורה הזאת, בשבילי זה בסדר. אבל לרבים, אתה צריך להגיד תורה שיש בה חידוש. אבל ישראל לסגולתו. ישראל אותיות לי ראש. היינו התגלות המוחין והמשכת אור הפנים בתוך הפנימי. אבל אם אתה נותן לו תורה ולא נכנס לו לפנימי שלו כלום, לסגולתו, זאת התורה, ידרוש אותה לעם סגולה. תורה שיש בה חידוש. למה אתה ממלא את המוח של האדם? אם לא, אז מה, מה אתה עושה לו? מה? כאילו אתה בא לתחנת דלק, שם את הזרנוק. כלום. האוטו לא ייסע. מי שתורתו בלי הבנה בא שום חידוש, אין לדרוש אותה כמו שהיא לרבים, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מתענג בה. כי תורתו בחינת יעקב, בחינת עיבור, בחינת יעקב בחר לו יה. כשהיא בחינת יעקב בלא מוחין, זאת הלימוד בחר לו הקדוש ברוך הוא. אבל ישראל לסגולתו. ישראל אותיות לי ראש. היינו התגלות המוחין, המשכת אור הפנים. אור הפנים, זאת אומרת, מכניס את הקדוש ברוך הוא בראש שלו, בתוך הפנימי. זה לסגולתו. זה התורה, ידרוש אותה לעם סגולה. זה התכלית של התורה. מה, אתה הולך לקורס ויוצא ממנו כאילו אותו דבר, אז מה עשית? הלכת קורס, שילמת, שבת חודשיים, למדת וזה וזה, אתה בא לעניין, אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אז מה עשית שם חודשיים? זאת התורה, היא חייבת לפעול אצל האדם. יש צדיקים כאלו שהם בחינת לימודי השם. היינו שלומדים כביכול את השם ונותנים לו עצות. צדיקים לימודי השם. עיני השם אל צדיקים. הצדיקים שהם פה הם עיני השם. עיני השם אל צדיקים. מה זאת אומרת? כאילו המצלמות שהקדוש ברוך הוא שתל בעולם הזה, שיעבירו לו את האינפורמציה. מה קורה בשטח, בעולם. אז עיני הצדיקים הם רואים את המציאות, והם מבינים שבשביל לפתור את הבעיה ולעשות ככה וככה, כשהם יודעים את התכלית, יש את המטרה, יש את הכיוון, הם יודעים לאן העולם צריך להגיע, אז הם נותנים עצות לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, תשמע, כאילו, הקדוש ברוך הוא בחמל והם למטה. תשמע, אנחנו רואים ככה וככה, אני מציע ככה וככה, כמו הזה, המגד, לא נותן עצות שם על החמל, אומר, אני רואה בשטח ככה וככה, אני מציע ככה וככה. חכה לאישור, זה נקרא שהם נותנים עצות. אז הצדיקים כאלה הם בחינת לימודי השם, אנו שלומדים כביכול את השם, מלמדים את השם, שנותנים לו עצות, והם הולכים בשליחותו לישראל, להוכיחם ולהזהירם לשם יתברך. ועל שם זה הם נקראים רגלין, על שם העצה, כמו שפירש רשי, העם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתך, ועל שם ההליכה הנעל. וכשהשם יתברך גוזר גזר דין בעולם, והדין צריך להיות דין תורה, ומחמת שהם כביכול לימודי השם, על כן השם מתייעץ עמהם ומגלה להם את הדין תורה שנגזר על הדור, והם מכסים את הדין תורה וחותמים אותו בבחינת מעיין חתום, בכדי שלא ינקו ממנו החיצוניים, שלא יעשה ממנו חס שלום דין אכזרי. הם חותמים אותו, מסתירים אותו, הם יודעים שהולך להיות חס שלום דין, אז הם מסתירים אותו, שומרים את זה אצלם, שהם שומרים את זה אצלם, אז הם בעצמם אוכלים את הדין, הדין נשאר אצלם. ובזה הם ממתיקים את הדין שלא יצא החוצה. כי אם הוא יצא החוצה, אז המוציאים לפועל ייקחו את זה, הולכים לבצע. מה, הנה, יש דין מלמעלה. והמוציאים לפועל רוצים להוציא, למלא את התפקיד שלהם. הדרך שאתה מסתיר את זה, הוא צינור. הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הדין, והוא לא מעביר את זה הלאה, עוצר אצלו. כן, אבל כשעוצר את זה אצלו, הוא בעצמו רותח. אז מה שאמרנו מקודם, שהבעל שם טוב לא הצליח למתק את הדין שנשאר אצלו, אז הוא הלך בעצמו. כי יש דין קשה שהוא לא יכול לעמוד בו. ורבנו אומר במקום אחר, אולי גם פה בהמשך, אני לא זוכר, שאנחנו צריכים ללמד זכות עליהם, שלפעמים הם יוצאים עלינו ביציאות ובביזויים ומבזים אותנו, כי הוא לא יכול לסבול אצלו את הדין, אז הוא מוציא את זה ככה. אז אומר רבנו, נלמד עליהם זכות שהם מוציאים את זה לפעמים בצורה כזאת, כי זה יושב אצלו. וכשהשם ידבר גוזר גזר דין בעולם, והדין צריך להיות דין תורה ומחמת שם כביכול לימודי השם, על כן השם ידבר מתייעצים מהם ומגלה להם הדין תורה שנגזר על הדור, והם מכסים זה הדין תורה וחותמים ובתו בחינת מעיין חתום, כדי שלא ינקו ממנו חיצונים, שלא ינסה ממנו חס ושלום דין אכזרי. והם כשנגלה להם הדין תורה, מה הם עושים? הולכים ומוכרחים הדור להחזירם למוטב, להמתיק הדין. ואפילו בשעת מוסר, כשהם אומרים את המוסר לעם, נזהרים גם כן להחתים ולהסתיר את הדין, שלא ינקו ממנו החיצונים חס ושלום. ועל שם זה הם בחינת חותם, חותם הרגלים, חותם הפנימי, והם הלימודי השם מוכיחי הדור מרבים שלום בעולם. כמו שכתוב, כל בנך לימודי השם, כי הולכים לפשר ולעשות שלום בין ישראל, להבינו שבשמיים. על ידי זה שעכשיו הם ממתיקים את הדין.